ערב טוב, אנחנו עוסקים כבר כמה שיעורים בתורה שבעל פה. יסודות התורה שבעל פה, מהי תורה שבעל פה. כמובן, למדנו בהתחלה שתורה שבעל פה ניתנה למשה בסיני. ממשה רבנו, היא עוברת הלאה, דור אחרי דור, וראינו את דברי הרמב״ם שממש סופר את הדורות ממשה רבנו עד לסוף תקופת הגמרא. הזכרתי כמה פעמים שאפשר היה גם, אפשר להמשיך גם את ספירתו של הרמב״ם עד זמננו. תורה שבעל פה היא עיקר התורה של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא נתן בסיני. כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו יחד עם התורה שבעל פה, תורה שבכתב. למה אני לא אומר הפוך? כי התורה שבעל פה היא הרוב, התורה שבכתב היא המיעוט. התורה שבעל פה היא נותנת לנו את ההוראות המעשיות שעל פיהן אנחנו חיים ומקיימים, והתורה שבכתב נותנת לנו כמובן תוכן רוחני גדול ועמוק, אבל צריך להסביר אותה על פי התורה שבעל פה. כל זה למדנו בעריכות בשיעורים הקודמים. בשיעור הקודם למדנו על אמונת חכמים, על היחס לתלמידי חכמים שבכל דור ודור, שדבריהם הם דברי התורה ואנחנו מקבלים את דבריהם, לא באים בביקורת ואומרים, טוב, פעם היו רבנים גדולים יותר. הגמרא מביאה על זה פסוק בקהלת, אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה. ולכן יש עניין שאנחנו הולכים אחרי החכמים שבכל דור ודור. הדבר הזה אנחנו נראה היום שהוא בא לידי ביטוי בצורה מאוד בולטת דווקא בחג החנוכה. אבל כדי ללמוד את העניין של חנוכה, אני הבאתי לכם פה הבאתי לכם פה מקור ברמב״ם שמתוכו אנחנו נבין הרבה יותר טוב מה קרה בחנוכה. הרמב״ם כותב כך: בית דין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה. זה דבר מעניין. תורה שבעל פה היא תורה. אתה תיקח חמישה חומשי תורה ותגיד, היהודי הזה הוא התורה. מה זאת אומרת? יש תורה ויש את היהודי. היהודי לומד תורה. לא. למה? כי הרי תורה שבכתב ותורה שבעל פה מובאים בשתי צורות שונות. תורה שבכתב אתה יכול לכתוב, אתה יכול לתת לבן אדם ביד את הספר. אבל תורה שבעל פה היא בעל פה, היא לא כתובה. היום יש לנו המון ספרים, אבל עדיין נקרא תורה שבעל פה לא כתובה. איך נותנים תורה שבעל פה, מלמדים אותה לחכם, ואז הוא יודע תורה שבעל פה. אז הוא התורה, התורה היא בתוכו. כפי שכתוב בשולחן ערוך, חיי עולם נטע בתוכנו, מה שמברכים אחרי שעולים לתורה. מה פירוש חיי עולם נטע בתוכנו? זו תורה שבעל פה, כי התורה שבעל פה היא כאילו נטועה, היא צומחת, היא גדלה בתוכנו. על ידי הלימוד שלנו, על ידי כך שיש תלמידי חכמים, שהם יודעים את כל התורה כולה, והם חיים ומבינים ומלמדים את התורה. הם התורה. איפה הדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה מרכזית? בבית הדין הגדול שבירושלים, כי זה בית הדין שכל עם ישראל נסמך עליו. הוא העביר את התורה מדור לדור, כל פעם לבית הדין שבא אחריו. כאן יש דבר שהוא יותר מזה. אומר הרמב״ם, והם עמוד ההוראה, ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל. כי ברגע שאין לנו את בית הדין הגדול, יש לנו חולשה מסוימת. נכון שאנחנו ממשיכים ללמוד תורה שבעל פה, והקדוש ברוך הוא לימד אותנו דרך משה רבנו איך לפסוק הלכות, אבל זו לא אותה סמכות כמו שיש לבית הדין הגדול. כך מסביר הרמב״ם וממשיך, ועליהם הבטיח התורה שנאמר, על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, זו מצוות עשה. כלומר, מצווה של התורה לסמוך על בית הדין הגדול שבירושלים. כמובן, אנחנו גם, כפי שאמרנו לפני רגע, סומכים על גדולי החכמים שבכל דור ודור, כי אחרת אין לנו תורה. כי אנחנו יודעים שהם יודעים את התורה. זאת עובדה מציאותית. אבל בית הדין הגדול זאת לא רק עובדה, אלא זה מצווה מפורשת בתורה שצריך ללכת ולקבל מהם את ההלכות. ממשיך הרמב״ם, וכל המאמין במשה רבנו ותורתו חייב לסמוך מעשה הדת, קיום התורה, אליהם ולהישען עליהם. עכשיו זה, אומר הרמב״ם, זו מצוות עשה. כלומר, מצווה לסמוך עליהם. יש עוד מצווה לא תעשה. כל מי שאינו עושה בהוראתן, עובר בלא תעשה. שנאמר, לא תסור מכל הדבר שיגידו לך. עכשיו, האיסור הזה, שאסור ללכת לעשות בניגוד לבית הדין הגדול, הרמב"ם מסביר בהמשך, אני צילמתי לכם את העמוד הראשון של מה שנקרא הלכות ממרים. למה הלכות ממרים? כי יש בתורה דין שנקרא זקן ממרה. הרמב"ם מסביר בהמשך ההלכות שמי שלא מאמין בתורה שבעל פה, הוא לא זקן ממרה, הוא כופר. ראינו את זה גם כן באחד השיעורים הקודמים, שמי שלא מאמין בתורה שבעל פה, אז הוא בכלל, פירוש הדבר שהוא לא מאמין בתורה, זה חיסרון יסודי ביותר ביסודות האמונה. גם אם יש מישהו שסתם אומר, אני לא מקיים מצוות, הוא לא זקן ממרה. מה זה זקן ממרה? מסביר הרמב״ם שמדובר בתלמיד חכם, מישהו בעצמו תלמיד חכם, והוא חולק על בית הדין הגדול. אם הוא ממש, אחרי שהוא בא ואמר את דעתו, והם אמרו לו, שמענו, ודנים בדברים, ואומרים, אתה לא צודק, ואנחנו פוסקים אחרת, והוא הולך ופוסק שלא כמו בית הדין הגדול, הוא חייב עונש מוות. זה עד כדי כך חמור. וזה נקרא זקן ממרה, ולכן ההלכות האלה נקראות ברמב"ם הלכות ממרים. אז על זה הרמב״ם ממשיך, אני ממשיך לקרוא מאיפה שהיינו. מכל מי שנחזור להתחלת ההלכה ב', כל מי שאינו עושה בהוראתן עובר בלא תעשה, שנאמר לא תסור מכל הדבר שיגידו לך, ואין לו קין עליו זה מפני שניתן לעזרת מיתת בית דין. כלומר, יש כלל בהלכה שמי שעובר על איסור לא תעשה בתורה חייב עונש מלכות, נותנים לו 40 מכות בבית דין, אבל אם העונש על האיסור הזה הוא באופן עקרוני עונש מוות, עונש מוות הוא הרבה יותר גדול, לא נותנים לו מכות. אז לכן מסביר הרמב״ם שכל חכם שמורה על דבריהם, כלומר הולך בניגוד לדבריהם, מיתתו בחנק שנאמר, והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע, זה התחלת פרשת זקן ממרה בתורה. עכשיו מפרט הרמב״ם מה זה נקרא פסק הלכה של בית הדין הגדול. יש כמה אפשרויות. אחד, דברים שלמדו אותן מפי שמועה והם תורה שבעל פה, ואחד, דברים שלמדו אותן מפי דעתן באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהן ונראה ביניהם שהדין בדבר הזה כך הוא, ואחד, דברים שעשו אותן סייג לתורה ולפי מה שהשעה צריכה, והם הגזרות והתקנות והמנהגות. בכל אחד ואחד משלושה דברים אלו מצוות עשה לשמוע להן, והעובר על כל אחת מהן עובר בלא תעשה. והרמב״ם מפרט איך לומדים את הדבר הזה מהפסוקים. הרי הוא אומר, על פי התורה אשר יורוך. מה הכוונה התורה אשר יורוך? אלו הגזרות והתקנות והמנהגות שיורו בהם לרבים. הם מורים, מלמדים, מחליטים, מורים דרך כדי לחזק הדת ולתקן העולם. המשך הפסוק, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה. מה זה משפט? אלו דברים שלמדו אותן מן הדין באחת מן המידות. תסתכלו בתחתית הדף, יש השלמה. באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהן. עוד ממשיך הפסוק, מכל הדבר שיגידו לך, זו הקבלה שקיבלו איש מפי איש. אני אסביר. אנחנו אמרנו, מה היא תורה שבעל פה? תורה שבעל פה ניתנה למשה בסיני. טוב, אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה מסיני את כל ההלכות, את כל הדינים, והעבירו את כל האוצר הגדול הזה מדור לדור. אז זה הדבר האחרון שהרמב״ם כותב. הקבלה שקיבלו איש מפי איש, הכוונה היא, לימדו דור אחרי דור מה שקיבלו ממשה רבנו. לכן הוא כתב בהתחלה, אחד הדברים שלמדו אותן מפי שמועה, כלומר שמעו את הדור הקודם, והם תורה שבעל פה. זה עיקר הכוונה בתורה שבעל פה, שאת זה למדנו מדור דור 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 עד משה רבנו. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו. רוב ההלכות הן כך. הרי הקדוש ברוך הוא הסביר, אמר, לימד, ומשה רבנו לימד את עם ישראל במשך 40 שנה את כל מה שצריכים לקיים. אז רוב ההלכות כבר יודעים אותה ממשה רבנו. אבל תמיד יש שאלות, יש דברים חדשים, יש שאלות ייחודיות, יש גם, אומרת הגמרא, לפעמים דברים שלא זכרו את כל מה שאמר משה רבנו. איך פוסקים הלכה? לימד אותנו הקדוש ברוך הוא לפסוק הלכה על פי כללים. זה מה שנקרא דברים שלמדו אותן מן הדין באחת מן המידות שהתורה נדרשת. זה הרמב"ם אומר בפסוק, זה נקרא משפט. אז זה פסק הלכה. טוב מאוד. אז שני הדברים האלה הם מובנים, ולמעשה על הדברים האלה דיברנו בשיעורים הקודמים. או שהדברים ידועים, או שהם נפסקים מחדש על ידי הדיונים, והסברנו גם את נושא המחלוקות בשיעורים הקודמים. כל זה מובן. אז מי שחולק על הדברים האלה, חולק על בית הדין הגדול. אבל הרמב״ם הוסיף לנו פה דבר שלישי, שדווקא בפסוק הוא הראשון. תשימו לב, כן? הרמב״ם הפך את הסדר. הגיוני שקודם, לפי הסדר הראשון שרמב״ם אומר, קודם תורה שבעל פה שלמדנו ממשה רבנו, שנית פסקי הלכה, ועכשיו יש דבר נוסף. בפסוק זה בדיוק הפוך. מה זה הדבר הנוסף? כותב הרמב״ם גזרות ותקנות ומנהגות. שלושה סוגי דברים. גזרות, הכוונה היא כזאת. יש, כל אחד יודע, אבל נסביר את הדברים כדי שזה יהיה מובן. יש דברים שאמרו חז"ל. אם האדם יעשה רק את המצווה שכתובה, או שלמדנו מהתורה, מתורה שבכתב ותורה שבעל פה, הוא עלול להיכשל. כי הדברים הם גבוליים, הוא בדיוק מגיע עד לגבול והוא צריך להיזהר, לא לעבור אותו. יש דברים שיש יותר חשש להיכשל, יש דברים שיש פחות חשש להיכשל. לדוגמה, יש דבר מאוד מאוד מצוי, איסור בשר בחלב. אנשים אוכלים בשר, אנשים משתמשים בחלב. מאוד מאוד קל, אנחנו יודעים, כל אחד יש לו שאלות במטבח, כל מי שנשוי תמיד מתעוררות שאלות במטבח, בטעות שמו כף כזאת במקום כזה, וזה ככה וזה ככה, מה? שואלים את הרב מה לעשות. על פי התורה, רק בשר בהמה בחלב ממש שבישלו אותם ביחד הוא אסור. ברוך חזר ואמרו, אם אנחנו נשאר רק עם האיסור הזה, כל הזמן נקשר. זה קל מאוד להיקשר, זה דבר מאוד מצוי. לכן באו חז"ל וגזרו שאסור להשתמש אפילו באותם כלים בבשר בחלב. צריך להפריד כלים, לא אוכלים יחד באותה ארוחה, כל מיני דברים שחז"ל הוסיפו לאיסור של התורה. גם זה שלא אוכלים עוף בחלב, זה מחז"ל. מה זה חז"ל? מבית הדין הגדול, כמו שהרמב"ם אמר עוד בימים קדמונים, שהדברים האלה אסורים בתור גזרה, כלומר בתור איסור נוסף, כדי שלא ייכשלו באיסור של התורה בעצמו. טוב, זה אנחנו כולנו מכירים שיש איסורים כאלה שנקראים איסורים דרבנן, וזה מובן. אבל יש פה עוד שני דברים, תקנות ומנהגות. יכולים לבוא חז"ל ולהגיד, אנחנו יוצרים מצווה חדשה. שמעתם על דבר כזה? קוראים לזה מצווה דרבנן. זה חידוש עצום. זה לא התורה שבעל פה שאנחנו כל הזמן מדברים עליה. התורה שבעל פה שאנחנו כל הזמן מדברים, זה מה התורה אמרה. מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה מסיני? או מה צריך לעשות לגבי שאלה בתוך דברי התורה? אבל יכולה להיות מצווה חדשה לגמרי. מצווה דרבנן. אתם נורים ידיים לפני שאתם אוכלים לחם? אני מקווה שכן. איפה זה כתוב? זה תקנה של חכמים. מדליקים אצלכם נרות שבת? כל עם ישראל יודע, ויש יהודים שלצערנו, פעם הייתה אישה שפנתה אליי, היא לא שומרת שבת, אבל היא רוצה להתחיל להדליק נרות שבת. אנשים מדליקים נרות שבת, נשים במיוחד מדליקות נרות שבת. רק וידאתי שהיא מדליקה לפני כניסת שבת, כדי שלא יהיה בזה איסור. טוב מאוד. זה דין של התורה? לא. זו תקנה שתקנו חכמים. זאת אומרת, כשהתורה אומרת לנו, לא תסור מכל אשר יורוך, כל מה שיגיד, מכל הדבר שיגידו לך, כל מה שיגיד בית הדין הגדול בירושלים. אגב, זה מתחיל עוד לפני ירושלים, כי מובא בגמרא שיש דברים שתקנו משה רבנו. משה רבנו לא היה, לא זכה להיות בירושלים. כן, אבל כוודאי, בית הדין הגדול, בית הדין המרכזי של עם ישראל, ודאי שמשה רבנו היה יכול לתקן תקנות. כל מה שיש שאומר בית הדין הזה לעשות, צריך לעשות. לא רק לעשות חד פעמית. לזה נגיע בהמשך. אבל לעשות באופן קבוע, הרי כל עם ישראל יודע. לך תשאל יהודי שלא למד בישיבה, הוא יגיד לך, מה, הדלקת נרות שבת, זה דבר יסודי ביהדות. לא, כולם יהודים. כן, מצווה להדליק נרות שבת. תקנה של חכמים. כל יהודי סתם ברחוב, יכול להיות שהוא בכלל לא יודע שזה לא כתוב בתורה. הרי גם קידוש לא כתוב בתורה. אבל קידוש זה מצווה דאורייתא. לקדש את השבת על ידי זה שאתה בכניסת שבת אומר את הברכה, זה מצווה דאורייתא. את הנוסח של הברכה אמרו לנו חכמים, אבל זה מצווה. אתה מקיים בזה מצווה מהתורה. אבל כשאתה מדליק נרות שבת, אתה מקיים מצווה של התורה. נכון. למה אתה אומר אשר קידשנו במצוותיו? כי התורה אומרת, סתכלו חזרה ברמב״ם, על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמר לך תעשה. מה אמר לנו הרמב״ם? מה זה על פי התורה אשר יורוך? מה שהם תקנו תעשה. אז יש לנו מצווה של התורה לשמוע לדברי חכמים. זאת הכוונה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. כי אתה לא אומר אשר קידש את בית הדין הגדול והם ציוו אותנו. אתה אומר ברוך אתה השם, אתה קידשת אותנו וציווית אותנו, מה? להדליק נר של שבת. איך הוא ציווה אותנו להדליק נר של שבת? על ידי שחכמים תקנו. אתם יודעים איפה מופיע הפירוש הזה? מה שאמרתי לכם עכשיו, מה פירוש המילים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו? לגבי הדלקת נרות חנוכה. כי חנוכה זה בולט יותר מכל דבר אחר. בסדר, יש דברים, מנהגים, אנחנו גם עושים מנהגים שהם בכלל לא מצוות. יש מנהגים גם כן, אנשים לא יודעים. כל העניין של קבלת שבת, אנחנו באים בכניסת שבת לבית הכנסת, אומרים מזמורי תהילים, שרים לך דודי. יש מקומות כמו במכון מאיר שעושים מזה עסק גדול יותר מכל התפילות, שרים במנגינות של קליבך וכל מיני דברים, נכון? זה לא דאורייתא ולא דרבנן, זה מנהג מאוד יפה שהיום כל עם ישראל נוהג אותו, אבל זה מנהג של במקורו של המקובלים בדורות מאוחרים יחסית. יפה, יש מנהגים. לא מברכים על המנהג הזה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. יש חגים בעם ישראל. מאיפה החגים של עם ישראל? הם כתובים בתורה. ראש השנה, יום כיפור, סוכות, פסח, שבועות. החגים של עם ישראל הם חגים שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בתורה. כמו שכתוב בפסוק, מועדי השם אשר תקראו אותם מועדי קודש. כל החגים הם של התורה? יש לנו שני חגים שהם לא של התורה. הם של תורה שבעל פה. אחד מהם הוא גם תורה שבכתב, פורים. פורים, יש לנו מגילת אסתר, זה אמנם לא בחמישה חומשי תורה, אבל זה בתנך. ומודחי ואסתר, היה להם כוח של נבואה. חנוכה, איפה כתובה? היא לא כתובה. ספר החשמונאים הוא לא בתנך. טוב שאתה מכיר את ספר החשמונאים, הוא ספר מאוד חשוב. וההיסטוריונים אומרים שהוא ספר מאוד מקורי, כנראה באמת מתקופת החשמונאים, לפחות יש חשמונאים א' וחשמונאים ב', אבל אנחנו לא קוראים אותו בבית הכנסת. כיוון שהוא לא נכתב בנבואה או ברוח הקודש במדרגה של התנך. כנראה נכתב על ידי יהודים צדיקים. אז מי אומר שצריך לחגוג את חג החנוכה? תשובה, בית הדין הגדול שבירושלים. אנחנו ישבנו אז בארץ ישראל והיה בית הדין הגדול שבירושלים, והם קבעו אחרי הנס הגדול שהיה, אחרי הניצחון על היוונים, הנס של פך השמן, הם קבעו שיש חג של 8 ימים, ובחג הזה מדליקים נרות, ויש כל מיני הלכות איך מדליקים נרות, איפה מדליקים נרות, כמה מדליקים נרות. לכן יש גם מחלוקת בית הלל ובית שמאי, אם הנרות אתה מוסיף והולך או פוחת והולך. בית הלל ובית שמאי היו מאוד קרובים לזמן החשמונאים. עד אז זה עדיין לא הגיע להחלטה סופית, עד שפסקו הלכה כבית הלל. זה קבע בית הדין הגדול שבירושלים. זה תורה שבעל פה. זה מושג חדש של תורה שבעל פה. תורה שבעל פה שלא רק ממשיכה את המסורת, ממשיכה את הקבלה מימי משה רבנו, לא רק פוסקת הלכות על פי זה, אלא מחדשת הלכות, מחדשת מצוות חדשות לגמרי. אין דבר כזה. תראה מה זה גדלות התורה. קדוש ברוך הוא אומר לנו פה, ולפי הרמב"ם מסביר לנו, זה מה שכתוב בפסוק. זה הדבר הראשון שכתוב בפסוק. על פי התורה אשר יורוך תעשה. הם אומרים לך שיש מצווה חדשה, אתה תעשה אותה. מה קרה למצווה המפורסמת שלא להוסיף על התורה? כל הדברים שכתובים בתורה, אומר הפסוק, לא תוסף עליהם, לא תגרע מהם. אז יש הסבר, יש שני הסברים. יש הסבר של הרמב״ם, אבל יש גם הסבר של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. הרמב״ם אומר שברגע שאמרו שזה מצווה דרבנן, אין איסור. לא להוסיף, זה לא להגיד שיש עוד מצווה בתורה. אבל ספר הכוזרי אומר דבר יותר עמוק, שאל אם אפשר להגיד. הוא אומר, כל מה שכתוב לא תוסף, זה אתה, בתור בן אדם פרטי, אסור לך להוסיף. אבל בית הדין הגדול מותר להם להוסיף. עליהם לא כתוב איסור כזה. הוא מדייק את זה בפסוקים. כלומר, בית הדין הגדול יכול להוסיף מצוות. טוב, אין מצוות רבנן, אין לו מצוות אורייתא. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל כוח כזה של תורה, שהם יכולים לבוא ולהיות כאילו, יש ביטוי כזה בחז"ל, שותפים לקדוש ברוך הוא. בחז"ל אומרים, יש מי שזכה, הוא נהיה כביכול שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כאן רואים שגדולי התורה יכולים להיות שותפים לקדוש ברוך הוא בנתינת תורה לעם ישראל. כמובן צריך גדלות מספקת. רבי יהודה הלוי אומר, זה רק בית הדין הגדול יכול להוסיף מצווה. כשאנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, זה רק על דבר שהיה לבית הדין הגדול בירושלים. ברגע שיצאנו לגלות כבר אין רמה כזאת של חידוש. יש תקנות, נכון, תקנו לעשות כך וכך, אבל לא נברך על זה. כי בית הדין הגדול ממש זה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. וזה בדיוק בחנוכה. בחנוכה הגמרא שואלת, אתה מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה? איפה ציוונו? שואלת הגמרא. עונה הגמרא, כתוב, לא תסור מכל הדבר שיגידו לך. שם הוא ציווה אותנו לשמוע בכל חכמים, וחכמים אמרו לנו לעשות חנוכה. הדברים מאוד מאוד בולטים בדיוק בנושא הזה של חנוכה. הרי היוונים רצו להשכיחם תורתך, כתוב בעל הניסים. הם רצו לנתק את הקשר בין עם ישראל לתורה, הם אסרו לימוד תורה. הייתה להם סיבה גדולה לאסור לימוד תורה. הרי היוונים היו לא סתם שליטים עם תקיפות, לא רק נקרא לזה אנטישמי, הם רצו להפיץ את התרבות היוונית. התרבות היוונית ותורה הם שני הפכים. כמו שהיום גם התרבות המערבית שהיא בנויה על התרבות היוונית, היא בהרבה דברים ההפך הגמור מהתורה. היוונים ידעו את זה. הם לא רצו את התורה, אז הם ניסו לנתק את עם ישראל מהתורה. לכן כשאנחנו מנצחים את היוונים, זה חג של תורה. חג של תורה שבעל פה. וחוגגים את החג, כל קולו של חג החנוכה הוא תורה שבעל פה. אין פסוק, אין ספר שקוראים בו בתנך, אין כבר נבואה. הקראים שחלקו על התורה שבעל פה כפרו בתורה שבעל פה, אבל את הנבואה הם קיבלו. תורה שבכתב היא כולה נבואה. פה יש לנו תורה שבעל פה בלי נבואה. וכבר לא היו נביאים. וזה הכוח הגדול של תורה שבעל פה. האמת היא שהכוח הזה הוא אפילו יותר גדול ממה שאנחנו בדרך כלל מבינים. שבוע שעבר למדנו על הכוח של בית הדין בקידוש החודש. אומרים חז"ל, מי שהיה שבוע שעבר, אומרים חז"ל, אשר תקראו אותם מקראי קודש, אותם כתוב בליבב, כאילו כתוב אתם. אומרים חז"ל, אתם אפילו שוגגים, אפילו מזידים, אפילו טועים. בית הדין, מה שהוא קובע בחגים, זה החג. טוב, יפה. איך בית הדין קובע מתי החגים? למדנו שבוע שבע. באים עדים ומעידים שראו את הלבנה, על פי זה קובעים ראש חודש, ממילא כל התאריכים נקבעים בהתאם לראש חודש. מה אנחנו עושים היום? יפה, יש לוח שנה. איפה כתוב שלוח שנה אפשר לקבוע על פיו חגים? אתה הרגיל, כמוני, אתה רוצה לדעת מתי החג, הולכים לעבון, פותחים לוח שנה, או הולכים לקיר שתלוי שם לוח שנה, וכתוב, מי כותב אותו? מי אמר שזה באמת החג? הרי כתוב בתורה שקובעים על פי שני עדים. איך אפשר לקבוע ראש חודש בלי עדים? התשובה היא שזה גם תורה שבעל פה. כשראו גדולי ישראל שיוצאים לגלות, וכדי לקבוע את החודש, לא מספיק שיש שני עדים, צריך בית דין, וצריך שהדיינים של בית הדין הזה יהיו דיינים סמוכים. מה פירוש סמוכים? כל דור ודור לא רק העביר את התורה, אלא יש דבר שנקרא סמיכת חכמים, לא מה שאנחנו קוראים היום סמיכת חכמים, אלא מה שסמיכת חכמים הייתה, שהיא גם עברה בצורה בלתי פוסקת ממשה רבנו. משה רבנו סמך את יהושע, יהושע סמך את מי שבא אחריו, שסמך את מי שבא אחריו, וכך הלאה, עד אחרי חורבן בית שני. כל עוד שיש דיינים סמוכים, יכולים לקבוע את הלוח. כשראו שהסמיכה הולכת להיפסק, קבעו לוח לכל הדורות. שוב, כוח של חכמים בתורה שבעל פה. לא רק לקבוע את הלוח לאותו חודש, אלא לקבוע חודש אחרי חודש לכל הדורות, עד שיבוא המשיח ויחזיר את הסמיכה למקומה. זה הכוח שחכמים יכולים לקבוע. מה רצית לשאול? אני לא יודע מה הקראים חוגגים, וגם הקראים בעצמם לא יודעים מה הם חוגגים. כי כיוון שלקראים אין תורה שבעל פה, אז כל קראי יכול לעשות את מה שבא לו. נכון, יש להם כמה מסורות, דברים כאלה, אבל אין להם באמת סיבה, כי הם לא באמת סומכים על המסורת. הם בעצמם אומרים שהמסורת זה לא דבר שאפשר לסמוך עליו. אז כיוון שהם סומכים על הפסוקים, כל קראי יכול לפרש את הפסוקים איך שהם מוצאים. חנוכה לא כתובה בפסוקים, אבל יש הרבה דברים שלא כתובים בפסוקים והם עושים אותם. הקראים, אני לא יודע היום אם נשארו קראים כאלה, אבל הקראים היו מניחים תפילין בדיוק כמו כל עם ישראל. אבל הם, לא כתב, מה הבעיה, איפה כתוב בתורה, מה זה תפילין? ריבוע, שחור, מאור, עם פרשיות, זה כתוב בתורה? זה לא כתוב בתורה. אבל הקראים פשוט המשיכו את כל ההלכות, מלבד הלכות מסוימות שהם עשו מזה עניין גדול, בכוונה דמוגוגית, כדי לחלוק על הרבנים. אין היגיון בקראות. אבל בואו לא ניכנס עכשיו, כל הנושא של הקראים הוא נושא בפני עצמו. יש על זה בעריכות בספר הכוזרי, בחצי השני של מאמר שלישי, ומובאות שם הרבה מאוד טענות של הקראים ותשובות לטענות האלה, ואפשר מזה לראות את הדברים. יש גם באיזה ספרים נוספים, אבל ספר הכוזרי דן בזה באריכות. טוב, אז עכשיו הבנו קודם כל שבאופן עקרוני חנוכה היא הגילוי הבולט ביותר, החזק ביותר של תורה שבעל פה. אבל האמת היא שיש עוד מובן שחנוכה היא תורה שבעל פה, ואני רמזתי לזה קודם. אנחנו דיברנו פה על מצוות שמחדשים חכמים, שמצווה כזאת היא דבר קבוע. מאז ועד היום, כן, ברגע שקבעו דבר כזה, יש מצווה דרבנן לחגוג את חנוכה עם כל ההלכות, אז זה מצווה לעולם, לכל הדורות. אבל יש עוד דבר שכלול בתורה שבעל פה. זה נמצא פה בתוך המילים, מובלע, אבל לא בצורה בולטת. הרי אמרנו שתורה שבעל פה כוללת פסיקת הלכות. אז בדרך כלל כשבן אדם אומר פסיקת הלכות, על מה הוא חושב? יש מציאות של בשר בחלב, יש שאלה, טוב, צריך לפסוק. יכולה להיות מציאות יותר מסובכת. היום יש כל מיני דברים טכנולוגיים חדשים. יכולה להיות מציאות גם יותר מסובכת. מה קורה אם יש לך שאלה, לדוגמה, בענייני רפואה? יש חולה אנוש, כמה לטפל בו? אתה יודע שהוא הולך למות. שאלות שנוגעות לפיקוח נפש, לדברים של חיים ומוות, גם צריך לפסוק. אבל יש דבר שהוא עוד יותר חריף. מה עם ענייני מלחמה? יש גם בענייני מלחמה יש הלכות. טוב, כמובן, אם יש הלכות, אז צריך לפסוק אותן. עכשיו, בואו נחזור קצת לסיפור שפחות או יותר ידוע של חנוכה. מה קרה בחנוכה? קם מלך רשע ששלט אז בארץ ישראל, שקראו לו אנטיוכוס. והוא החליט לגזור גזרות שהיהודים לא ילמדו תורה, הזכרנו, לא ישמעו שבת, לא ימולו את הבנים. מה עושים? טוב, יש דין ידוע, וזה לא צריך פסיקת הלכה, כי זה דין ידוע לכולם, שבשעת גזירת השמד, כל המצוות הן בגדר יהרג ואל יעבור. אומר מלך רשע כזה, אסור לשמוע שבת, אז יהודי אומר, אני שומר שבת, יארגו אותי, יארגו אותי, אין לי מה לעשות. אני אנחנו יכול לנסות לברוח. אז זה באמת מה שקרה. יהודים ברחו מירושלים, לדוגמה, למדבר יהודה, הלכו למערה כדי לשמוע שבת. כי היה אסור בירושלים לשמוע שבת. הם רצו לשמוע שבת. חייבים. אלא מה קרה? היוונים שמו לב שהיהודים בורחים מירושלים. רדפו אחריהם למדבר יהודה. מגיעים החיילים למערה ואומרים, יהודים, יהודים, או שתצאו מיד, סליחה, ותחללו שבת, או שאנחנו נהרוג אתכם. מה עושים היהודים? אומרים, זו התורה, זה מצוות השם, אנחנו לא נחלל שבת, אפילו שתהרגו אותנו. היוונים הרגו אותם. נהרגו הרבה מאוד יהודים בגזרות האלה. יהודי עשה ברית מילה, תפסו אותו, הרגו אותו. זה היה המצב. איך השתנה המצב? מה? מרדו נגד היוונים. מה זה מרד נגד היוונים? לנו פשוט, אנחנו היום במדינת ישראל, יש לנו צבא, יש לנו... למרות נגד היוונים זה לא דבר כזה פשוט. אתה צריך למצוא דרך ללחם, אתה צריך נשק. אתה צריך לעזוב את הבית, לצאת להרים, כי אם אתה בבית היוונים יתפסו אותך. אתה צריך, אם אתה רוצה שהמרד יצליח, אתה צריך להגן צבא, צריך לאמן את האנשים. היום עד שחייל נכנס בכלל ליחידה קרבית, מדובר באימונים של חודשים על גבי חודשים. איפה תתאמן? תתחבא בערים, גם תתאמן, אתה צריך אוכל, אתה צריך ציוד. איפה יש לך ציוד להילחם? לא דבר כזה פשוט. מאיפה כל זה בא? מנהיגי המרד של החשמונאים היו גדולי תורה. אנחנו מדברים על תורה שבעל פה. הם הסתכלו על המצב ההלכתי במציאות המעשית שהייתה. ואמרו ככה, עם ישראל נמצא בצורה גדולה, אנחנו נכון, אנחנו יכולים כולנו למות על קידוש השם. אנחנו לא רוצים שכל עם ישראל ימות על קידוש השם. אבל אם אנחנו מחללים שבת, אנחנו עושים כמו גזירת היוונים. אז מה נעשה? הרי כל שבת, מדובר בשבת שבת, כל שבת, כל מקום שיהודי נמצא בארץ ישראל, ברגע שיווני יתפוס אותו, ימות. איך מצילים את עם ישראל? יש רק אפשרות אחת להציל את עם ישראל. זה למרוד נגד היוונים. מה אתה משיג כשאתה מורד נגד היוונים? אולי לא תצליח. אבל כשאני מורד נגד היוונים, אני יוצא למלחמה, יש הלכות מלחמה. אני לא שומר שבת בזמן מלחמה. כלומר, אני שומר שבת אם אני יכול, אבל אם אני לא יכול, אני הולך להילחם. אני הפכתי את המצב ממצב פסיבי שהיווני הורג אותי ואני יהרג ואל יעבור. זה דין פסיבי. זה דין שאני אומר, אני לא עושה איסור והיווני יהרוג אותי. הפכתי את המצב שלי למצב אקטיבי. אני יכול לצאת אפילו להילחם בשבת. אני אקח חרב ואני ארוג את היווני, לא שהוא יארוג אותי. זה חילול שבת להרוג בשבת. זה חילול שבת, זה מלחמה. מי יגדיר את זה כמלחמה? לצאת למלחמה צריך כוח מרכזי של עם ישראל. עם ישראל באותו דור אין מלך. היוונים שולטים. מי מנהיג את עם ישראל? בית הדין הגדול. מי שנשאר מבית הדין הגדול. כיוון שראשי בית הדין הגדול שהיו, נהרגו על ידי היוונים. יש לנו בפרקי אבות, הזוג הראשון של ראשי בית הדין הגדול, יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, חז"ל אומרים ש... אני לא זוכר אם אחד מהם או שניהם נהרג על ידי היוונים כי הוא למד תורה. אבל כמובן שלא נשארו עוד חכמים בישראל גדולי תורה, כי נראה שגם אבי החשמונאים מתתיהו היה גדול בתורה, והם פסקו הלכה לעם ישראל. עכשיו עם ישראל יוצא למלחמה. מלחמה זה לא עניין של יחידים, צריך לפסוק כאן הלכה לכל העם. זאת אומרת שאנחנו צריך להבין מה קרה. אנחנו רגילים להגיד, איזה יופי, היו גיבורים, מרדו, עשו ככה. זה נכון, זה אמיתי. אבל בעם אחר אתה יכול לבוא ולהגיד, התאסף איזה מישהו. היה במלחמת העולם השנייה, הגרמנים כבשו את צרפת. היה קצין צרפתי אחד שאמר, כולם נכנעו, אני לא נכנע, אני נלחם, כל מי שרוצה להילחם יבוא איתי. כן, אחר כך הוא נהיה נשיא צרפת, דגול. טוב, הוא יכול להחליט. מי נתן לו סמכות? הוא לא צריך סמכות. הוא מחליט, יבואו איתו, יבואו איתו. לא יבואו איתו, לא יבואו איתו. הוא קיווה שיבואו איתו והוא יצליח. אבל בעם ישראל זה לא עובד כך. עם ישראל זה לא סתם בא איזה מישהו, קם מהשטח והחליט, אני מועד. זה פסק הלכה. כי אם זה לא פסק הלכה, זה לא מלחמה. ואם זה לא מלחמה, אסור לך לדוגמה לחלל שבת. אז זה גם כן כוח של תורה שבעל פה. שימו לב איזה מהפכה אדירה. לכאורה, אמרתי, זה כלול בדברי הרמב״ם. זה פסק הלכה. נו, פוסקים הלכה כל יום, יש ברוך השם. היום אלפי רבנים בעם ישראל, פוסקים הלכות, הכל בסדר, הכל טוב, נראה מה הדבר רגוע. פה זה בכלל לא רגוע. פה זה שינוי של כל המצב של עם ישראל. זה שאלה אם אתה מת או אתה חי. זה שאלה אם אתה נכנע ליוונים, מה פרוש נכנע? אני לא אכל על שבת, אבל אני אמות. או שאתה הולך ללחם ביוונים. צריך כמובן היה לשקול את המציאות, לראות אם בכלל יש סיכוי. בכלל יש על מי להסתמך. יש אנשים שיכולים לקחת את המרד הזה קדימה ולהצליח במלחמה, אחרת אתה לא מכריז מלחמה. זה עוד יותר משמעותי מבחינת פסק הלכה, אם תזכרו, שאנחנו מדברים כבר, מדברים על תקופה מאוד ארוכה אחרי התחלת בית שני, וכל תקופת בית שני עד אותו הזמן לא הייתה עצמאות לעם ישראל. נכון, היו מלכים נחמדים קודם, מלכי פרס שעודדו את עם ישראל לבנות את בית המקדש, נתנו להם לעלות מבבל לארץ ישראל כל מי שרצה. אחר כך מלכי יוון הראשונים גם כן היו בסדר, ואלכסנדר מוקדון היה ועד שמעון הצדיק והעריץ אותו. אבל עם ישראל לא היה עצמאי. פתאום יש פה הכרזת עצמאות. בימינו אנחנו חיים במדינת ישראל, היה טקס רשמי, הכרזת עצמאות של דוד בן גוריון. כל הכבוד. דרך אגב, גם בטקס הזה ישב לידו תלמיד חכם גדול, רב מימון, זכר צדיק לברכה. בן גוריון הושיב אותו לידו. והוא ברך שהחיינו בשם ומלכות, אחרי שבן גוריון סיים לקרוא את מגילת העצמאות. זה ברכת השחיינו של עם ישראל על הקמת המדינה. אבל בזמן החשמונאים אנחנו במצב אחר לגמרי. ההנהגה של עם ישראל היא בידי בית הדין הגדול. זה היה המצב במשך כל השנים, בגלל שלא היה מלך, בגלל שלא הייתה עצמאות. אז מי שהנהיג את עם ישראל זה היה בית הדין. ובית הדין כאן בוודאי צריך אותו, כי הוא חייב לפסוק הלכות. חייב לפסוק את ההלכה הזאת של היציאה למלחמה. יכול להיות שבית הדין היה במחבור, בית הדין היה בהרים, גם כן, אי אפשר לדעת בכלל, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה. אבל פסק ההלכה של בית הדין הגדול, ההנחיה של בית הדין הגדול, כן אמרתי, זה לא מצווה לדורות, אבל זאת הייתה הלכה, החלטה מעשית, הלכתית של אותו הזמן, ששינתה את כל ההיסטוריה של עם ישראל. זה גם כן כוח של תורה שבעל פה. וראינו פה שני דברים מאוד מאוד גדולים. מצד אחד תורה שבעל פה יכולה לבוא ולהיות כוח של חכמים, להיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא ולקבוע מצוות חדשות. ודאי חידוש עצום מבחינה רוחנית. מצד שני יש חידוש עצום מבחינה מעשית, שכוח חכמים לפסוק הלכה יכול להביא אותנו למצב של חיים ומוות. למצב של שינוי של כל המציאות של עם ישראל, להפוך את עם ישראל מאזרחים שלווים שטוב שבאמת מתענים להם ועודפים אותם לעם לוחם. ואז תחת ההנהגה של בית הדין הגדול הולכים ומארגנים צבא, כן, בורחים לערים ואוספים נשק ומארגנים צבא ומנצחים פה את היוונים. ועל הדבר הזה בא הקדוש ברוך הוא בנס פך השמן ואומר לנו כל הכבוד. מה זאת אומרת? מה פירוש שהקדוש ברוך הוא אומר לנו כל הכבוד? כי כשמגיעים לנס פך השמן, מגיעים לשחרור ארץ ישראל, משחררים את בית המקדש, מתארים את בית המקדש, ובאים ורוצים להדליק נרות, ולא, כי יש בעיה להדליק נרות. יש אומרים שהבעיה היא בכלל, היא לא בעיה מעשית, אלא בעיה הלכתית, כי רוצים להדליק נרות בצורה הטובה ביותר, ובאמת, אם אין שמן טהור, אפשר להשתמש בשמן טמא. אבל רוצים בצורה הטובה ביותר. ובא הקדוש ברוך הוא, שולח לנו נס, כדי שנוכל להדליק את המנורה בצורה הטובה ביותר, בצורה המעודרת ביותר. אז הקדוש ברוך הוא אומר בזה לעם ישראל, אתם הצלחתם, עשיתם את הדבר הנכון. התורה שבעל פה הצליחה לקום ולעשות ולהחליט את ההחלטות הנכונות ולהיות חכמים, היו שליח נאמן של הרצון האלוקי. ובזכותם הייתה כל הגבורה וכל המאמץ, כן, שהייתה פה גבורה גדולה להילחם ביוונים האלה ולהצליח בזה. בעקבות זה קובעים חג החנוכה על הניסים ועל הנפלאות, ולמעשה כפי שאמרנו קודם על התורה שבעל פה שמגיעה פה לסיעה של הנהגת החכמים את עם ישראל. וחכמים באים ואומרים אנחנו מנהיגים גם מבחינה רוחנית, ואנחנו קובעים פה חג חדש, חג חנוכה לעם ישראל. רבינו צבי יהודה מדגיש את זה, שבחנוכה יש באמת עניין מיוחד לעסוק בלימוד תורה. כל חג צריך להבין את המסקנות של אותו החג. אז בחנוכה, כנגד זה שהיוונים רצו לבטל את התורה, אז אנחנו צריכים דווקא לעסוק בתורה. כנגד זה שהיוונים רצו להשליט את התרבות היוונית, אנחנו צריכים להבין את הכוח של התורה עד כדי הכוח השלם ביותר, הגדול ביותר של תורה שבעל פה. להבין עד כמה הכוח של תורה שבעל פה מגיע. כוח של תורה שבעל פה שמגיע, כפי שאמרנו בהתחלה, לידי ביטוי בחכמים. כן? שהם עיקר תורה שבעל פה. הם חיים את התורה שבעל פה, מוציאים לפועל את התורה שבעל פה, פוסקים, מחליטים, מתקנים, כל הדברים שהרמב"ם כותב, זה באמת הכוח של חכמים. אז מתוך זה אני מקווה שנוכל להבין יותר טוב איך לחגוג את חנוכה בעזרת השם השנה ושנים הבאות, עד שנזכה להחזרת בית הדין הגדול למקומו. תודה רבה.